כמובן, וגם הנאצים אמרו שהפיזיקה של איינשטיין זה פיזיקה יהודית. חלק מהם. היחסיות, כאילו, הם היו בימין הקיצוני שלנו. ואיינשטיין נתפס כמוביל הפלורליזם, תורת היחסות. אמרו שהפיזיקה שלו היא פיזיקה יהודית. אני חושב שזאת הייתה הכוונה. יכול להיות שזה מתקדמות הפשוטו. בכל אופן, אני לא רוצה חס ושלום להשוות כמובן, אבל אני רק אומר שביטוי של חוכמה עברית זה לכאורה תרתי דסתרי. זאת אומרת שאם זה חוכמה, אם זה מכיל איזשהו גוף של ידע על העולם, אז זה לא יכול להיות עברי. זאת אומרת, אם זה נכון, אז זה נכון, אם זה לא נכון, אז זה לא נכון. זאת אומרת, עברי ולא עברי. אז צריך לומר שהחוכמה עולמית בעניינה, זה בדיוק מה שאומר הנזיר, זאת אומרת שהדברים עצמם הם אוניברסליים, הידע עצמו, האינפורמציות עצמן הם אוניברסליים, אבל היא לאומית בצורתה ותבניתה. זאת אומרת, הצורה שבה אנחנו מסתכלים על הדברים יכולה להשתנות ממקום למקום, מאדם לאדם או מעם לעם. ובמובן הזה יש חוכמה עברית וחוכמה לא עברית. יש צורה עברית להסתכל על החוכמה. אין חוכמה עברית.
לא, זה לא כאן עבר המובן של הכלי. זה לא רק הכלי להתפגש עם החוכמה הזאת, זה גם הצורה של המסתכלים על האחת הנפגשים.
זה אנחנו נראה עוד רגע, כי נדמה לי שלא הגדרתי במדויק פעם קודם את ההבדל בין צורה ותבנית. פעם קודם קצת דיברנו...
לא רק כלי להתפגש, החוכמה העברית לא כאן אותו חוש כדי להתפגש אותו חוכמה שהיא אובייקטיבית.
לא, ברור. החוש הזה גם קובע מה זה אומר לי, הדבר הזה. בכל אופן, ההבדל בין צורה ותבנית, אנחנו קצת דיברנו על זה כשדיברנו באות ב'. כן, אז זה הרכבת מחשבה עברית בצורה יוונית, וגם לפני כן, באות א' עוד. אז דיברנו שיש שני סוגי צורה, יש צורה ותבנית. אני לא בטוח שהבנתי את זה נכון בפעם הקודמת, זאת אומרת, אני עוד לא לגמרי משוכנע שאני מבין מה בדיוק ההבדל שהוא מגדיר פה בין צורה ותבנית. ברור שזה שני דברים, זה ברור. זה אומר, זה אמור להיות תוכנה של הקטע הזה. אבל בואו ננסה לקרוא ביחד ולהבין. הצורה נראית, צפויה, ואור צפויה מלשון נצפת, כן? ואור גווניה המיוחדים באופן בלתי אמצעי במקום ובזמן. היא מתגלה בחזון במלוא כבודה על ידי מלאכיה באוויר ארץ ידועה ובתקופה ידועה לבני עמה כשעיניהם נשואות אליה. כשהוא אמר למעלה במקום ובזמן, הוא לא התכוון כנראה שזה לא תלוי במקום ובזמן, אלא להפך. זאת אומרת, כל מקום וזמן רואה צורה אחרת. זה מה שאומר אחר כך, באוויר ארץ ידועה ובתקופה ידועה לבני עמה וכשעיניהם נשואות אליה. בחוץ לארץ, הצורה לקויה. כן, אז זה פונקציה של המקום. זה הצורה. התבנית נשמעה, או נשמעה. בניגוד הצורה שהיא נראית, התבנית היא נשמעה. בפעולת המחשבה, אז מה זאת אומרת נשמעת? היא לא נשמעת באוזן. נשמעת בפעולת המחשבה המובעת בסגנון הלשון ובהשפעה על החיים הפועלים בה ונפעלים ממנה. משהו שונה לעם ועם. זה משתנה בין עם לעם. מה קורה קודם? גם קודם היה שונה מעם לעם. קודם היה לפי מקום ופה זה מעם לעם, נכון? אני גם חושב שזו הנקודה שאמורה להיות שונה. לפיכך, אף על פי שעצם עניין החוכמה, האמת, היא כללית וקוסמופוליטית, כך התחלנו, זו הקדמה. האמת עצמה אין דבר כזה אמת עברית ולא עברית. היא כללית וקוסמופוליטית, ואמת השם לעולם. פניה מרובים כריבוי הלאומים. השונים ברוחם, אופן תפיסתם ודרכי חייהם. רוחם, אופן תפיסתם ודרכי חייהם זה שלושה דברים שקשורים זה לזה, ולקשר בין שלושת הדברים האלה בעצם מוקדשים גם מוקדשות הפסקאות הבאות. שזאת אחת, זה כנראה אחת האמירות שהוא רוצה בעצם לומר פה.
איך זה קורה לבחוזרים?
מה? כדי להבין מה זה צורה, אני לא הספקתי לראות את הכוזרי, אבל אני לא... טוב, אפשר לנסות לראות, אני לא תולה בזה הרבה תקוות. לא בגלל ש... לא הספקתי לזה זה. הכוונה, הכוזרי לא מדבר במושגים האלה, הוא ברור שמאחורה זה יושב כאן, זה ברור לגמרי. הפסקה הזאת יושבת אחרי כאן. מי שדיבר לפני קאנט הוא לא מדבר באותם מושגים, לכן לכן אני חושב שיהיה קשה לברר את זה בכוזרים. לא, זה שני המושגים בעצם שאנחנו מנסים לברר. אני אציע את ההצעה שלי, האמת שאני לא 100% משוכנע שאני מבין בדיוק למה הוא מתכוון בצורה ותבנית. אני אנסה להסביר מה שאני חושב. אם מישהו יש לו רעיון אחר, יכול להיות... זה לא לגמרי אחד אצלי מה בדיוק הוא מתכוון להבדל בין צורה ותבנית. אז קודם כל ברור שעניין החוכמה זה, במונחים שלנו, זה החומר של החוכמה. זאת אומרת, זה הגוף החוכמה, התמותה של החוכמה. וזה עולמי וקוסמופוליטי וכל מה שהוא אומר כאן. זה ברור, זה העובדות כשלעצמן. צורה זאת בעצם מה ש... זה מה ש... מה שבעצם פונה אל התפיסה החזותית. הצורה היא צפויה, היא נראית, היא לא נשמעת. אז הצורה זה הפנים שהעצם או הדבר, לא רק העצם, גם המושג, מפנה אל התופס החזותי. זאת אומרת, מי שתופס בצורה יוונית, אז מה שהוא רואה מהדבר כשלעצמו, הקוסמופוליטי הזה, זאת הצורה. אז זה בעצם המושג הרגיל של צורה, מה שהגדרנו למעשה בכמה פעמים, כמו שדיברנו על חומר וצורה. אני חושב שהוא מתכוון לזה. תבנית, השאלה מה בדיוק זו תבנית. אז פה אני חושב שהוא מתכוון, קודם כל, בהגדרה שלו זה הצורה השינית, להבדיל מהצורה החזותית, כן? זה פשוט מה שהוא כותב. הצורה זה הדבר הנראה, והתבנית זה הדבר הנשמע, הדבר שאליו מאזינים. אבל לא מאזינים באוזן כמובן, אלא מאזינים בפעולת המחשבה, בסגנון הלשון, בהשפעה על החיים, הפועלים בה ונפעלים ממנה וכו'. אני חושב שהצורה זה המונח הקנטיאני הרגיל של התופעה. נקרא בין הדבר של עצמו לבין ההופעה שלו בהכרה. אז הצורה זה המושג הקנטיאני של תופעה. כלומר זה מינוח יווני, גם אנחנו זיהינו את זה פעם, בין שני הדברים. כאן את עצמו לא מדבר על חומר וצורה כל כך. התבנית, אני חושב, זה הסידור השכלי של הצורות האלה. זאת אומרת, איך אני קושר אותן, לפי איזה כללים הן מתנהגות, אם אני למשל מתייחס לאוסף תופעות מסוים ואומר שזה חוק הגרביטציה. כן? אז עקרונית היה יכול להיות מישהו אחר, שיתפוס אוסף, דיברנו על זה נדמה לי באיזשהו מקום, שהיה יכול לתפוס אוסף צורות, אוסף תופעות אחר ולהגדיר אותו כחוק לעצמו. למה הסיווג שלנו, של אוסף התופעות האלה, הוא סיווג כאילו שהן שייכות לחוק אחד. הם כולם ביטויים לחוק אחד, כל המשיכות של כל הגופים אחד לשני. יכול להיות, אפשר לבוא מערכת מושגית אחרת ולנסח את אותו אוסף עובדות שאנחנו יודעים, שהוא הצורה בעצם. כן, הדברים שמופיעים לעינינו, לנסח אותו לפי מגירות שונות, לפי תהליכי סיווג אחרים, לפי שפה אחרת. זה דבר אחד. זאת אומרת, זה דבר אחד שיכול להשתנות ממקום למקום. דבר שני, זה אפילו אם נגיד שאנחנו משתמשים באותה מערכת מושגית, אבל מה שהמערכת המושגית הזאת אומרת לנו, זה יכול להשתנות ממקום למקום. זאת אומרת, כשאני אומר גרביטציה, יש לי איזושהי הרגשה מה אומר המושג הזה. הרגשה פנימית. אנחנו בעצם אנחנו חוזרים חזרה לחומר, זאת אומרת, זה החומר של המושג גרביטציה, לא התיאורים. התיאורים הקיצוניים הם אובייקטיביים ומשותפים לכולם. הגופים מושכים אחד את השני וכל בסדר. אבל זה רק צורות ההופעה של הגרביטציה בעולם. מושג הגרביטציה עצמו זה מושג שאני רק מרגיש אותו, החומר של המושג הזה, כן? אני רק מרגיש אותו, אני לא יודע להגדיר אותו כמובן. הגדרה זה ישר עובר לצורה. עכשיו, ההרגשה הזאת יכולה להיות שונה. היא יכולה להיות שונה אפילו מתרבות לתרבות. זאת אומרת, אפילו סביר שהיא שונה. זאת אומרת, יש אנשים, סתם, יש דברים שלנו נראים כמובנים מאליהם, ובמקום אחר יכול להיות שבכלל לא יבינו מה אנחנו מדברים. זה קשה לתפוס אפילו שלא מבינים. זאת אומרת, אני יודע, כל ההפרדה המערבית שאולי נדבר עליה בין אובייקט לסובייקט. כל אחד מאיתנו תופס שאני האדם, יחידה מוגדרת היטב, ואני תופה על העולם שמסביבי. במזרח יש הרבה אנשים שלא יבינו על מה אתה מדבר כשאתה אומר להם דבר כזה. זה נורא להסביר להם על מה מדברים בכלל. אצלהם כל העסק כולו זה איזושהי יחידה אחת הרמונית שאני, לא יודע מה זה העני, זה גם כן מושג שלא לגמרי מוגדר שם, אבל זה אין סיבה. ההנחה הפית של המדע זה שהאדם צופה בעולם, לפחות עד תורת הקוונטים. אז זו פסיטה אחרת לגמרי, זאת אומרת, יש כמה מושגים שאצלנו הם מובנים מאליהם, ובמקומות אחרים הם פשוט, המושג אני נתפס בצורה אחרת לגמרי. באופן טבעי, לא הרגשה, מה שאני אומר, כשאני אומר את המילה אני, זה הרגשה שונה. זה הרגשה שונה בגלל כל המערכת התרבותית שבתוכה אני חי. זאת אומרת, יש מושגים, אפילו אם המושגים משותפים כולם או בחלקם, אבל יש קישורים בין המושגים עצמו. כל אחד מהם מלווה באיזושהי הרגשה, באיזושהי תובנה פנימית שמלווה את השימוש במושג הזה. זה דבר שיכול להיות שונה ממקום למקום, ואפילו סביר שהוא שונה. יש הרבה שטוענים מאיפה אתה יודע בכלל שזה לא שונה בינך לבין מישהו שאתה מדבר איתו, כן? אפילו ברמה הכי פשוטה, כשאני אומר אדום, אני מתכוון אותו צבע שאתה מדבר עליו, אז התשובה היא ודאי שכן. זאת אומרת, אנחנו נקרא לאותם דברים אדום, שנינו נקרא לאותם דברים אדום, אבל הצבע האדום שנמצא כמובן רק אצלי בתודעה, אולי אתה רואה מה שאצלי בתודעה נקרא ירוק, ולזה אתה קורא אדום תמיד, כי המוסכמה היא שכל החפצים שצבועים בצבע הזה תמיד קוראים להם אדום. רק התמונה שנמצאת אצלך בראש היא תמיד שגלת מה שאצלי אני קורא ירוק. אתם מבינים שאין לנו שום אינדיקציה לדעת שזה לא כך, ואין לנו שום דרך לוודא את זה. עד כמה שאני פחות מצליח לחשוב. אין שום דרך לוודא את זה. מה? לא, לא. מתאים, זה תמיד יתאים. אני רואה את הכל ירוק. או שהערכים האסתטיים שלי שונים משלו. שאלה מה יפה בעיניי שונה ממה יפה בעיניו. לא יודע, אני חושב שזאת האמונה הרווחת בדרך כלל. לא בטוח זה נכון, אבל זה ודאי לא נקודה שאני יכול לבחון. זאת אומרת, זאת תהיה נפקא מינה שתבדוק לי את השאלה הזאת.
מה יותר בהיר וגם
לא, אולי לא מה יותר בהיר, אבל מה זה בהיר? מה יותר בהיר אנחנו כולנו נסכים. אבל מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים בהיר, לא בטוח שאנחנו מסכימים. מבין? זאת אומרת, יכול להיות שאתה, מה שאני רואה כל הזמן יותר כהה, אתה רגיל שקוראים לדבר הזה בהיר. זה מה שיושב אצלך בתודעה בתור כהה, זה המילה בהיר שלמדת מילדותך. אבל אני רואה בהיר בראש. אז אנחנו שנינו נסכים ונבין אחד את השני מצוין. אין שום בעיה. כל דבר שאני אגיד שהוא יותר בהיר מחברו, גם אתה תגיד שהוא יותר בהיר מחברו. אבל האם בהיר אצלך נתפס באותה צורה תודעתית כמו אצלי? אין לי שום ראייה. זה לא, בכלל לא ברור. פחות מה זה לא ברור. אני מאמין שזה כך, אבל לא יודע, זאת אומרת, אין לי דרך לוודא את זה. לא, אין. זה אחד, אני מקווה, מלא ככה, זה לא הובן מהשיעורים שלנו, אז אני חושב שמצבנו קשה. ודאי שאין. בהיר וכהה אתה יכול...
זה הפסיטה
הוויזואלית של זה, לא? אין שום הקרה לזה. הפסיטה הוויזואלית נמצאת בתוך הראש. אתה יכול להגדיר מה בחוץ גורם להרגשת בהירות או הרגשת כהות. עוצמה, פשוט עוצמה של האור גורמת להרגשת בהירות או הרגשת כהות נגיד, או משהו כאלה. תדרים אחרים, לא משנה. תלוי מה קורה בהירות וכהות. אבל השאלה היא איך אני חווה את הדבר הזה יכולה להיות שונה ממני וממך. זאת אומרת, גם אם נגיע למתקנה שאורך גל כזה הוא יותר כהה מאורך גל אחר. זאת הגדרה אובייקטיבית... אבל יכול להיות שאם נכנס הרבה אור, אתה רואה יותר חושך בראש. מה שאני קורא חושך. אתה רק רגיל שלזה קוראים יותר אור כל הזמן. אז אין בעיה, אנחנו תמיד מתקשרים נהדר. אתם מבינים שיכול להיות שכל העולם הפנימי שלנו, המושגי שלנו, הוא שונה בתכלית. ואנחנו מדברים אחד עם השני כאילו שנולדנו באותה רחם. אותה רחם אינטלקטואלית, זאת אומרת, אתם מבינים? אין לנו שום ראייה שזה לא כך. אני אישית משום מה מאמין שזה כן דומה אצל אנשים, אבל אני מביא את זה בתור דוגמה למושגים שהם קצת יותר עדינים, ושם די ברור שזה לא נכון. ואת מושג העני, למשל, כשאני אומר אני, זה נשמע לי עצם מוגדר היטב כזה, זאת אומרת, ברור לגמרי, אני פה וכל השאר לא שווה כלום וגם נמצא בחוץ, כן? אבל יש תרבויות שבהן לא מבינים את מושג העני בצורה כל כך חדה. בכלל לא מפרידים בין הסובייקט לאובייקט. אני לא נפרד מהסביבה, אני חלק מאיזשהו אורגניזם כללי, אנחנו תמיד נועמים את זה. אבל ההרגשה שלנו היא לא כזאת, אנחנו גדלנו בעולם הערבי. ההרגשה שלי לפחות היא לא כזאת. זאת אומרת, אני חושב שאינטלקטואלית אני מסכים עם זה, אבל אני לא מרגיש כך. זאת אומרת, אני לא תופס כך באופן אינטואיטיבי את המושג אני. אבל יש תרבויות שבהם אומרים שזאת התפיסה הבסיסית, כך תופס, כך אני תופס את עצמו. זאת אומרת, הוא רואה מין קווים בלתי נראים שנמתחים בינו לבין כל שאר העולם, לא רק החיים אפילו. לא רק שהוא רואה, יש יכולות, דיברנו על זה נדמה לי גם כן פעם, יש איזה ספר של פרופסור גרמני לפילוסופיה, שם אויגן הריגל, על זן ואומנות הקשת. הוא מספר על איזה ביקור שהוא עשה ביפן, ספר ממש מרתק, פשוט תיאור חווייתי, אין שם שום פילוסופיה, זה מאוד מרתק. הוא הגיע ליפן ורצה ללמוד זן. והיה לו שם חבר שהיה פרופסור למשפטים, והוא לקח אותו למורה שלו לזן. והוא הלך למורה שלו לזן, ולזן אפשר להיכנס בכמה צורות, או דרך שזירת פרחים, או דרך היאבקות, או דרך כליאה בקשת, ואולי יש עוד דרך אחת. מה, אלה פחות או יותר הדרכים. וזה לא משנה מאיפה באים בכלל, דרך אגב, זו עוד נקודה מאוד מעניינת. ואתה מגיע לאותו דבר, זה שלושה דברים שהאדם המערבי בכלל לא מבין מה הקשר ביניהם. ואצל היפני זה אותו דבר בדיוק, שלושה דברים, אני לא מבין מה ההבדל בכלל. זאת אומרת, שזירת פרחים, היפני, מתכוון בדרגות הרוחניות הגבוהות, לא מבין בכלל מה זה אותו דבר. זאת אומרת, זה בסך הכל, אותו דבר מתגלה לפנים שונות, מה זה משנה, אתה יכול ללמוד את זה דרך זה, דרך זה או דרך זה. אנחנו בכלל מבינים על מה הוא מדבר כשהוא אומר את זה. אז, אבל שם זה כך, אתה יכול ללמוד דרך פה, דרך פה, דרך שם, וכנראה להגיע לאותן יכולות, לאותן מבינים כנראה מה שהם אומרים, שהם אומרים שזה אותו דבר. אז זה עצמה תופעה מרתקת. והוא מתאר שם איך שהמורה שלו היה עומד ויורה עם חץ למטרה בלי להסתכל עליה. והיה פוגע בול במרכז. בלי להסתכל, זה ככה. ולא זה מטווח שהוא הכיר. יכול לקחת אותו גם מטווח שהוא לא מכיר. כי אתה מפתח בתוך עצמך את הראייה של אותם קווים שקושרים אותך לעולם, הרי זה כל היסוד ההבדל בין המערב למזרח, שלא מפרידים בין הסובייקט לאובייקט. אתה חלק מתוך המכלול, אתה לא עומד לחוד. אז אתה מפתח את החיישנים, איך להרגיש את הסביבה, הוא מרגיש את המטרה גם בלי לראות, אתה לא רוצה לראות אותה בעיניים. הוא יכול לראות עליה גם בלי לראות בעיניים. אתה יכול לראות את התיאור, תיאור מאלף. זה דבר מדהים, הוא אומר שהוא בעצמו יסתפר בזה. הוא גם יגיע ליכולות מסוימות בעניין הזה. אנחנו לא עבודים עדיין. אז אני פשוט רוצה להמחיש לכם עד כמה דברים שאצלנו נראים כמובנים מאליהם, במקומות אחרים יכולים להתפס כמשהו שבכלל רבתי ניגרה, כן? זאת אומרת, מה זה אומר לך? אתה לא תצליח אפילו להסביר לבן אדם מה אתה מתכוון שאתה אומר כך. אני חושב שהדברים האלה זה אולי חלק לפחות ממה שמתכוון שאומר תבנית. תבנית זה אותה תפיסה שנובעת מהתרבות, מהסגנון, מאורח החיים, דבר שאתה לא יכול לשים עליו את האצבע. אבל איכשהו כל המרקם הזה ביחד קובע אצלך איזושהי צורת התייחסות, לא דברים עצמם, הצורה עצמה זה דבר שאפשר לתקשר בו. הצורה עצמה זה דבר שאפשר להעביר חוויות לגבי חוק הגרביטציה וללמד גרביטציה, אבל לנסות להעביר למישהו מה אני מרגיש כשאני אומר גרביטציה, אני לא יודע איך מתחילים את זה בכלל. עכשיו ההנחה פה היא שזה כן תלוי תרבות, זאת אומרת, אלה ששייכים לאותה תרבות, כנראה, לפחות ברמה מסוימת, מרגישים אותו דבר. אני מניח שעדיין יש ניואנסים, אבל העולם הפנימי שלהם הוא איכשהו בנוי בצורה דומה. זאת אומרת שהדברים האלה איכשהו באים לידי ביטוי גם בדברים כן יותר מוחשיים. זאת אומרת, אפשר לפעמים לשים את האצבע קצת על דברים כאלה. אם אתה רואה קישור בין מושגים, אתם רואים לפעמים דברים אסוציאטיביים ממש מדהימים. אני לפעמים חושב על זה. למה גס, המילה גס, סתם דוגמה. עכשיו אני נזכר פשוט בדוגמה יש הרבה דוגמאות כאלה. למה המילה גס מאפיינת מישהו שמתנהג בצורה גסה? גס זה גם מתנדים, זה גם ההפך מהדין למישוש. כן, הוספק. למה זה אותו דבר? מישהו מכם יכול להסביר למה זה? למה משתמשים באותה מילה כדי לתאר את שתי התופעות האלה? אפשר להגיד כי זה לא נעים להיות במחיצת אור, כמו שלא נעים, ומי שכן נעים לו לשפשף את הדבר הגס? זה לא, הדבר הוא לא עד כדי כך פשוט. זה מרמז משהו על מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו אומרים את המילה גס. אי אפשר להעביר את זה במילים, אבל אם כולנו מרגישים את זה, אז כנראה שמערכת ההרגשות שלנו היא כן איזשהו דומה. יכול להיות שיש שבטים, אני אפילו די משוכנע, לא שבטים, אפילו עמים מתורבתים, כן? שהם חיים בעולם תרבותי אחר, ושם הם לא יבינו בכלל מה הקשר בין התנהגות גסה לבין משטח גס. פשוט לא יבינו, אתה יכול לדבר איתם עד מחר. המטאפורה הזאת לא קיימת בלשון שלהם, הם לא יבינו מה אתה רוצה, מה הקשר בכלל. תשאירו, יש המון, המון דוגמאות לזה. זה דבר מרתק, זאת אומרת, אני לא יודע אם מישהו עשה איזה פעם מחקר מסודר על קשר, אני לא יודע אם אפשר בכלל, זה הרי לתפוס דבר שאי אפשר להגדיר אותו. זאת אומרת, אתה יכול לנסות לתאר תופעות, למשל, למשל להביא דוגמה, שפה מבינים מה הקשר בין מושגים, ולהצביע על איזה שבט שלא מכיר. זה עושים הרבה, זה יש הרבה דוגמאות. אבל באמת, מה זה אומר לגבי איזשהו עולם פנימי שמשותף לכולנו? כשאנחנו אומרים, אתם מבינים שהעולם הזה הוא גם נוצר, לא רק נולדנו איתו. כי להיוולד, אני לא יודע עד כמה אנחנו נולדים שונים מעולם אחר. אלא מתוך הדיבור, מתוך הקישור, אתה גדל מרחם ממך, שאומרים לך שגס זה גם זה וגם זה. אז ההרגשה הפנימית הזאת שמלווה את השימוש במילה גס, נבנית אצלך, מתוך השפה. זאת אומרת, זה לא סתם איזשהו דבר אירוני שנולדנו איתו ובכלל כל העם נולד אחרת. זה לא בדיוק ככה, זה קשור לתרבות, זה קשור לכישורים בין המושגים שקיימים אצלנו ולא קיימים במקומות אחרים. זה אני חושב מה שהוא מתכוון כשהוא אומר תבנית, או לפחות חלק ממה שהוא מתכוון. כן.
זאת אומרת שצורה בכל
הפנייה, צורה זה דבר מהם, זה לא רגע, אני אמרתי, אני לא מבין עד הסוף, אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף מה הוא מתכוון, אני אנסה קצת להתקרב יותר למה שהוא אומר. הצורה זה העולם המושגי, אולי נקרא לזה, עולם התופעות. עכשיו, אחרי שהבהרנו כבר את כל המדרגות, זאת אומרת, נפיל כמה. אמרנו שיש כמה מדרגות ברמת התפיסה. יש את החומר של הדבר עצמו שאותו אני רוצה לתפוס, שהוא כאילו מחוץ לי, נכון? יש את הצורה, זה הצורה שמופיעה אצלי בתודעה כשאני צופה עליו. צופה יכול להיות גם עם השכל, אני מדבר גם על מושגים, לא רק על הסמים. זה הצורה. עכשיו, יש את המגירות שבתוכן אני מסדר את התופעות השונות שבהן אני רואה. זה העולם המושגי, או מה שקוראים בפילוסופיה של המדע, הישים התיאורטיים. שאלה ידועה בפילוסופיה של המדע על קיומם של ישים תיאורטיים. האם בכלל הם קיימים? יש דבר כזה שנקרא גרביטציה? וזה בדרך כלל שם כולל לאוסף של תופעות. אז אני בחרתי לאסוף אותם בקבוצות כאלה, כי זה נראה לי הרבה יותר מסודר. ובוא מישהו אחר ויאסוף אותם בקבוצות אחרות, וגם זה יראה לו מסודר והכל יהיה בסדר. או שיש באמת דבר כזה שנקרא גרביטציה. זה סתם שם כולל לאוסף של תופעות, ובאמת יש דבר כזה. הכוח הזה זה משהו מציאותי, או זה איזושהי אבסטרקציה שלי שעוזרת לי לתאר המון תופעות שאני רואה מול העיניים. זה מה שנקרא ישים תיאורטיים, כמו גרביטציה, כמו אולי אפילו אלקטרון, זה עדיין בגדר יש תיאורטי. וכל מיני דברים כאלה. מה? כן, אבל היתר. כל הדברים האלה, כל המושגים המדעיים בעצם, שהם לא מושגים בשפת היום-יום. הם נולדו במדע, תנה. זה יש תיאורטי. יש דבר כזה תנה. איכשהו המהירות, גם כן אפשר לשאול, מה יש דבר כזה מהירות או רק צורה שאני מתאר תופעות? אני חושב שיש דבר כזה מהירות. אבל תנה זה איכשהו נראה עוד יותר מופשט ממהירות. זה מין דבר שמכפלה של מסה במהירות. זה לא, מה זה אומר? זה מוסכם... אז זה לא, בפיזיקה המודרנית תנה זה מושג יותר פשוטי ממהירות. אבל איך שרגילים לחשוב זה לא בא. אז יש את העולם המושגי, זה כבר מעבר לתופעות, לתופעות כמו שמופיעים, זה כבר סידור של התופעות. זה מגירות, זה מושגים כאילו גבוהים יותר, שאיתם אני מתחדר את התופעות שאני קולט, כן? ויש את המשמעות שיש אצלי כשאני מדבר על גרביטציה. בסדר, אוקיי, עכשיו כבר יש את עולם המושגים, יש גרביטציה, יש אלקטרון, יש בהיר, יש כהה, יש אדום, יש כל מיני דברים כאלה. עכשיו השאלה היא, מה המשמעות שאני מרגיש כשאני משתמש במושגים האלה? זה כבר דרגה...
מה זה בין זה למדרגה?
איזה מדרגה?
אני
חושב שיש הבדל, במובן מסוים אתה חוזר חזרה אחורה, אבל אני חושב שיש הבדל. וזה בעצם מטרת כל מה שאנחנו עושים בערבים. כי מה שאנחנו עושים שם, אנחנו מתארים בעצם את החשיבה כתהליך של תפיסה. ודיברנו גם בהקדמה אצל הנזיר, שההבדל בין לוגיקה לתורת הכרה אצל הנזיר לא קיים כל כך. מה שבפילוסופיה מאוד ברור, לא תופעה שהיא תלוית תרבות. תופעה שהיא תלוית תרבות בעליל. זאת אומרת, יש תחום שנקרא לוגיקה ותחום שנקרא תורת הכרה. לוגיקה זה איך חושבים, והכרה זה איך מכירים, איך תופסים דברים מבחוץ. זה שני דברים. אבל איך חושבים, אולי גם חשיבה, יש לה איזשהו חלק שהוא תפיסה מבחוץ, לא רק עיבוד פנימי. כן, זה בעצם אחד הדברים שהנזיר רוצה לתרום פה, לכל שבזה שהשכל גם הוא חוש, כן, דיברנו על זה כבר. לא דרך החושים, זה תפיסה אחרת, אבל זה גם כן תפיסה של דברים מבחוץ. עכשיו, אם אני מתייחס לזה כתפיסה של דברים מבחוץ, אז מה בעצם אני אומר? יש מושג, אני מדבר על מושגים עכשיו, לא על עצמים. אז יש מושג שהוא עומד לעצמו, זה המושג עצמו. יש, עכשיו, הוא מופיע לעיניי באיזושהי צורה, יש לו קישורים לאיזה מושגי על אולי, שזה מושגי על או הישים התיאורטיים, ויש את ההרגשה שאני מרגיש כשאני אומר את הישים האלה. עכשיו השאלה אם חזרתי חזרה למושג של עצמו או לא. אני חושב שלא בהכרח. אם חזרתי בחזרה, אז תפסתי מסוים ואנחנו פשוט סגרנו את הלוב חזרה. אבל זה לא בהכרח כך. זאת אומרת, עקרונית זה שני מושגים שונים. אפשר רק לטעון שהם אותו דבר, אבל שני מושגים שונים. מי אמר כל הטענה היא שהמושג הוא קיים בעולם, לא רק בראש שלי. עכשיו, מי אמר שהמושג שקיים בראש שלי זה אותו דבר כמו המושג שקיים בעולם? המושג היולי, איך לדבר. זה עדיין יכול, זה שני דברים שונים. יכול להיות שזה אותו דבר, אבל זה כבר משפט סינתטי, לא אנליטי.
אם זה לא, אז
זה לא מצורה. אה? אם זה לא, אז זה לא מצורה. בסדר, 100%. לכן אמרתי שיכול להיות חזרנו חזרה לחומר עצמו, ויכול להיות שלא.
אם לא,
אז זה לא צורה. נכון, נכון.
זה לא תבנית.
לא. לא, צורה ולא תבנית.
כן, אז למה צורה?
למה צורה?
זה איך אתה תוקח את החומר. זה איך אתה נפגש עם החומר.
למה? לא,
שאני... למה זה צורה?
לא, אבל זה הרי דבר שתמיד, ברור שגם תבנית היא חלק מהצורה, אבל תבנית זה חלק יותר גבוה מהצורה, זה החלק היולי יותר של הצורה, המשמעויות שיש למושגי הצורה אצלי, שהן לא בהכרח המשמעויות שיש לאותם מושגי צורה אצלך. עכשיו, הדבר האובייקטיבי, רשימת המושגים נגיד זה דבר אובייקטיבי, כולנו משתמשים בגרביטציה, באלקטרון, בכהה, בבהיר, בכל מיני דברים כאלה, לכן זה שייך לצורה, בסדר? צורה של המושגים. עכשיו השאלה היא מה ההרגשה שמלווה אותי כשאני אומר כל מושג כזה, זה יכול להיות שונה סביב אצלך. זה אני חושב דומה לתבנית. כן, דיברנו על זה גם בהקשר למושג הזאת. כן. אז השאלה היא מהי ההרגשה שמלווה אותי בעניין הזה. וזה אני חושב חלק מהעניין של התבנית. עכשיו מה קורה? אני חושב שניסיתי דרך הדוגמאות האלה לנסות להבהיר לכם למה התבנית היא באמת משתנה בין עם לעם. זה כמובן לא משתנה ממקום למקום, זה משתנה מהעם לעם, זה תלוי בתרבות, זה לא תלוי בעם. מה? נכון, השפה זה חלק מהעניין. לא יודע מי קדם למי, זה כנראה הולך בד בבד. זה בד בבד, איזשהו. השפה גם יוצרת את זה וגם נוצרת מזה. זה מה שהוא אומר. בהשפעה על החיים הפועלים בה ונפעלים ממנה, מהתבנית. התבנית זה דבר שגם נוצר מהחיים וגם יוצר את החיים, זאת אומרת, זה קשה מאוד לתור פה איזושהי תמונה היררכית מי ראשון ומי שני. כמו שאמרנו קודם, הגס, כן. הגס, אני לא חושב שזו תחושה שאני נולדתי איתה והאינדיאני לא נולד איתה. לא נשמע לי סביר שנולדנו עם עולם מושגי שונה. המושג גס, התחושה שמלווה את המושג גס, הרי אמרנו קודם שגס... לא, רק להפך. ההרגשה שזה לא שניים, יש בה משהו משותף. הדבר המשותף לשניהם. זאת אומרת שהיא הרגשה שמלווה אותי כשאני אומר את המילה גס. ההרגשה הזאת מלווה אותי ולא מלווה את האינדיאני. עכשיו, אני לא טוען שזה מולד, זה יכול להיות נרכש. זה נרכש כיוון שגדלתי באותו שלב שבו מתעצבים הרשמים שלי, אז גדלתי בשפה שמתבטאת באותה מילה גם על זה וגם על זה. אז נבנו אצלי תבניות שתופסות באמת את הדבר המשותף בין שני הדברים האלה. נכון? אז זה גם נפעל מהחיים וגם פועל על החיים. ברור שגם התבניות שלי משפיעות על מבנה השפה, זה גם הולך הפוך. כלומר שאם לא הייתי יותר קישור בין שני סוגי הגסות האלה, יכול להיות שמישהו אחר שמרגיש את זה באופן אינטואיטיבי ייצור את הקישור הזה, ואיכשהו זה יעבור דיפוזיה לשאר החברים בחברה הזאת. אז לכן זה דבר שהוא גם מושפע מהתרבות, גם נפעל וגם פועל על החיים, על התרבות. עכשיו השאלה היא, אני חושב שאני לא לגמרי מבין מה זה נקרא הצורה שתלויה באוויר של ארץ ידועה, ממש במקום, כפשוטו, כן?
זה מה
אבל אני הייתי משייך את זה יותר גם כן לתבנית ולא לצורה. זה קצת מזכיר לי, זה קצת מזכיר לי את הסוגיה שלנו בנדרים, כן? הרי זה... איתך ממש היה ויכוח, נכון? למה שפה, משאר השפות, חוץ מלשון הקודש, למה היא תלויה במקום? כן, במקום שבו מדברים. גם אם יש שניים מולי שכן מבינים מה שאני אומר, הנדר לא יחול אך ורק אם כל הסביבה פה באזור מסכימה לדבר בשפה הזאת.
מה?
מה? לא, מי שגר פה בסביבה, מה זאת אומרת? המעגל הכי פנימי שאין לו שפה מוגדרת. המעגל הכי פנימי שאפשר להגדיר שיש לו שפה מוגדרת. אתה יכול להגיד כמובן לאבסורד ולהגיד שיש שלושה אנשים שבתוך הבית מדברים את זה, אז אולי זה המעגל הכי פנימי? ככל המושגים שאי אפשר להגדיר אותם עד הסוף. שום מושג אי אפשר להגדיר עד הסוף. זה לא חידוש. זה הרעיון. אז גם שם בעצם רואים איזשהו ביטוי טריטוריאלי, נכון שכמובן הביטוי הזה נגזר מזה שעל המדינה הזאת יושב עם, זה לא תכונת המדינה, זה ביטוי חברתי, אבל זה אנחנו יודעים, יש הרבה השפעות, זה לא דבר מנותק, זאת אומרת עם, התרבות של עם לא, היא לא מנותקת מהמקום שבו הוא גדל. ברור שעולם הדימויים שלי לא יכלול ים אם אני לא נמצא ליד ים, ניקח את הרמה הכי פשוטה, כן? ים לא יהיה מטאפורה לשום דבר אם אני לא מכיר את המושג הזה, נכון? ים מרמז משהו עמוק, משהו אינסופי, גדול, וכן? יש לו כל מיני דימויים שהוא מעורר אצלנו. מי שלא מכיר ים זה לא מעורר אצלו שום דבר. אז אולי השפה שלו תראה אחרת, יהיה לו ביטוי אחר לזה, אולי אצלו זה יהיה יער. יער הוא עבור. אבות כזה עמוק, אינסופי, וזה בסדר? אנחנו לא מכירים מה זה יער, יש לנו שלושה עצים ביחד, זה כבר נס גלוי, אז אנחנו משתמשים בזה בים. אז יש איזושהי, זה כמובן, אני פה אני מדבר כבר ברמה הכי נמוכה כמובן, פשוט במבנה
הפיזי.
אה?
פשוט
הרי מביא
זה שהכלים מאוד משפיע על התרבות, על ה...
לא, אני...
אפשר לגלל את זה לדוגמה של ה... שבע מילים
שונות לשלג,
כל שלג
יותר
גדול, יותר
גדול, יותר גדול. בדיוק אותו דבר, כמו שכל האינדיאנים נראים לנו אותו דבר. צריך להגיע לכל האינדיאנים אפילו. רובכם אני מניח שמגיעים לבני ברק, כולם נראים לכם אותו דבר. אני כבר לא, בהתחלה גם אצלי זה היה כך. ככה זה, זה לא... אז מי שחי בפנים זה פשוט מצחיק אותו. זה פשוט עולמות שונים, מה אתה רואה? כל כפתור שונה על הפרק, אתה רואה, זה בכלל עולם אחר, זה לומד בישיבה ההיא, והוא שייך לחצר הזאת, לא קרה בזה בכלל, אתה בכלל לא רואה שיש שם איזה כפתור נוסף על הפרק, מפה שניים, לא אחד, אז זה פשוט שאלה מה אתה שם לב, אתה גדל במקום, אז הפרטים הרבה יותר קופצים לך, אתה הרבה יותר חד מבד, אם אתה מסתכל מבחוץ, אתה לא מודע לניואנסים, אז האסקימוסים יש שבעה מושגים לשלג, כן, אצלהם כל פתית שלג זה עולם אחר, אצלנו מה, כל לבן כזה, מה יש לנו, כל אותו דבר, מה... כן, אבל אני חושב שיש פה רק ביטוי חיצוני לדבר יותר פנימי, וזה כתוב כבר, זה קשה קצת להרגיש אולי, אבל זה מקובלנו מרבותינו, שבאמת יש פונקציה של המקום, זאת אומרת, ארץ ישראל זו דוגמה מובהקת, שהיא אמורה להיות איזשהו תווך יותר מסוגל לקליטה של חוכמה. אז הטענה פה היא כנראה שהצורה עצמה משתרה לפי המקום שבו אתה, לפי המקום שבו אתה חי. רק אני הייתי חושב יותר שזה משפיע על התבנית ולא על הצורה, או אולי לפחות גם על התבנית. זה איזשהו נראה לי עם השפעה על הדברים הרוחניים, המוצפים יותר, לא, הצורה זה דווקא החלק היחסית נמוך, זאת אומרת עולם המושגים, מה זה משפיע על עולם המושגים? גרביטציה, אלקטרון, כן? סוכה, לולה ו... אז זה מושפע מהארץ. כן, בסדר. קשה לדון, אין לנו את ההרגשה הזאת, אז קשה באמת לדון מה זה אומר, אבל אני חושב שזאת הטענה שלו. הצורה נתפסת בכל מקום בצורה שונה. התבנית נתפסת בכל עם בצורה שונה. התבנית איכשהו נראה די ברור ממנו שהתבנית זה פונקציה של התרבות. והצורה זה פונקציה של המקום.
אבל גם לגבי הצורה אומר שיש מקום מסוים.
אני חושב שהוא עובד את זה נראה. אם דולה
ממש
אולי נתפסת,
ולא כאילו שיש מקום אחרי
שזה נתפסת בצורה אחרת. באוויר ארץ ידועה, ובתקופה ידועה לבני עמה, אז זה רק על ארץ ישראל.
מה
זה תקופה על זה? אה? זה זמן. לא, לא. זה פונקציה של המקום והזמן.
האם זה מקום אחר?
גם התורה בזמנים אחרים תופס אחר הדברים. יש אבולוציה של התורה.
כן, זה לא קשור לזמן. זה שהזמן עבר, זמן שונה. לא
כמו שאתם
עושים
משמעות
לחג, זמן מיוחד.
לא, תקופה, במאה ה-13, במאה ה-15, במאה...
סלע, זה לא מושפע מהזמן. הזמן סתם, זה
לא
דבר מעט.
בסדר.
זה לא קשור לזמן.
השאלה אם יש חפצה של זמן, זה שאלה של מגמרא בשבועות. זאת אומרת, אני...
יש
שם
עצמאי, שאתה יכול להגיד שזה דבר שאי אפשר להעביר אותו, זה חשוב. יש אמת מוחדת? ויש גם עוד פעם, באמת שאותו כל אחד יכול להבין יותר נתון השיפוטה.
ולמה זה שייך לצורה ולא לתבנית? בתבנית אין דבר כזה?
אני יודע שהתבנית זה דבר שמופק על כל אחד בצורה אחרת. והצורה זה דבר ש... זה דבר שמופק, זה לא...
עכשיו
אני
רוצה לשמוע משהו לגבוה, גם כשמיהם נצרות אלה, אני לא יודע, אתה צריך להסביר ש...
שהיו חלק שהצליחו להתגרב בחול
בגלל שהם היו נשואות
לארץ ישראל, לא שמגיעים אליהם. תקופה היא כבר נשואה, זה גם, זה נשואה. שניהם
נשואות
אליה... הכוונה היא אל הצורה, לא אל הארץ, אני חושב. מי זה הנושא של המשפט? מי זה היא מתגלה בחזון למלוא כבודה? מי זאת היא? הצורה, נכון? היא מתגלה בחזון למלוא כבודה על ידי מלאכיה, באוויר ארץ ידועה, ובתקופה ידועה לבני עמה, כשעיניהן נשואות אליה. לא מדובר פה על ארץ ישראל, אבל פה על כל העם והעם לחוץ. לא מדובר פה על ארץ ישראל. שהן מסתכלות עליה, זה לא דבר שמתגלה לך אוטומטית. אתה צריך לנסות לזכות משהו, ואז זה מתגלה אליך. תפיסה אקטיבית, לא פסיבית.
הוא
נגיד לנבואה,
זה
סוגיה
שפל
של
צורה,
שאולי
אפשר
לקרוא אותה, אפשר לקרוא אותה בנבואה. נבואה זה צורה תפיסה, זה לא... מה שהוא אומר פה צורה... הצורה נראית צפויה באור גווניה המיוחדים באופן בלתי אמצעי. הצורה זה דבר שמאפיין את החפץ. התבנית זה דבר שמאפיין את התופס. זה נראה ברור ממנו. הצורה זה דבר שמאפיין את החפץ. זה פונקציה של המקום, זה הטענה שלו. והתבנית זה מושפע מהתרבות וכו', כי זה פונקציה של הכולל. אז אמרנו כבר, קאנט לימד אותנו שיש דבר שלעצמו, יש את הצורה כמו שהוא מופיע לעינינו, וזה עדיין עולם התופעות שעליו אני צופה. יש את הצופה שמסתכל על מה שהוא רואה בהכרה שלו. הרי כל, איך בנוי התהליך המדעי? התפיסה המערבית כאילו שמפרידה ביני לבין העולם. אז גם אחרי קאנט יש את ההפרדה הזאת. אבל ההפרדה הזאת כולה קיימת פה בפנים. זאת אומרת, התופעות שבהן אני דן, זה ההופעות של העולם אצלי בראש. זה התופעות. ומי זה אותו אחד שדן בתופעות? זה אני, זה ההכרה. אתם מבינים, ההכרה מזרקת פה תפקיד כפול. זאת אומרת, היא גם מעצבת את התופעות ומגישה אותה מול העיניים, אבל היא גם העיניים. זאת אומרת, אז יש פה איזשהו תפקיד כפול שההכרה משחקת. זה כמו הערבים הארץ ישראלים.
אולי
הכוונה... דנים עם אחיהם הפלסטינאים אם להחזיר שטחים או לא. זה בדיוק אותו דבר.
אולי הכוונה שצורה זה ניסיון לתרגם את החומר למשהו ממשי. כלומר, למה זה אומר לי? במקום אחר, זה הלבשה, במקום אחר הרב כותב, הרב קוק, שהמשפט, את יודעת הייתי משחובר בארץ ישראל וכו', רק בארץ ישראל יש פשוט לחזר לתרגם את האידיאלים.
לא רק בארץ ישראל, יש בית משפט לכל פלך.
ברמה
של ישראל ולא בחוץ לארץ. אבל אתם משפט בכלל, צריך גם בחוץ לארץ.
עכשיו, אני
זוכר,
לא
פשוט
אני...
עכשיו כבדל ברמת המידור. כן, כן. יש בכל עיר, בכל פלך, בכל שבט. אז אחד השלבים חסר בחוץ לארץ.
כן, ברמב"ם. אז הוא כותב על זה שקצת זה שרק בארץ יש את הכוח של חז"ל, כאילו, לתרגם, כלומר, צורה, לתרגם את הרעיונות למה זה אומר מבחינה מעשית. איך
מתרגים
את האידיאה לפסיקה? זה יכול להיות צורה?
אולי, אני לא יודע.
לא,
שאני
צורה זה תרגום...
כן, זה גם עולם מושגי. כל התורה מלאה בעניינים מושגים. סוכה, לולב, שבת, תרעת, קורבן, עולה. כל הדברים האלה זה ישים תיאורטיים. זה צורות מושגים שדרכם אנחנו תופסים את העולם בעצם. אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא חוזר לזה. יכול להיות שאוסף המושגים הזה, הצורה הזאת, היא ייחודית לארץ ישראל, כמו שהיא ניתנה במדבר. כן.
אני רק מנסה להגיד, צורה לארץ ישראל באופן המדברית,
אתה אומר, באופן בלתי אמצעי במקום ובזמן, ואז הוא מפרט באיזה מקום ובאיזה זמן, זה נראה באופן בלתי אמצעי. הוא אומר, באופן בלתי אמצעי במקום ובזמן, ואז הוא מפרט. המקום זה... למה הוא משתמש בשפת פרעים כזאת? למה הוא לא אומר? לא, לא. בסדר, לא שפת פרעים. אז כל הסתם נראה הפתעה, זה לא מוסיף לי איזושהי הבנה אחרת. תגיד את ישראל, מה זה כל ה...
אבל
בעצם
תקופה ידועה לפני
המה. זאת
אומרת,
תקופה ידועה לפני המה. לא, לא בתקופה ידועה לפני המה.
תקופה ידועה.
באוויר הארץ ידועה ובתקופה ידועה לפני המה. זאת אומרת, היא מתגלה. אני חושב שהיא מתגלה.
מה זה לפני המה? מה שמה?
כן, כי הרי הצורה, הצורה היא, היא שייכת ליושבי אותו מקום. כן, אבל אותו עם שיושב באותו מקום, עכשיו יש, יש לו את הצורה של המקום הזה. לא יודע, אני קצת... ברור לי מהתיאור שלו, רק, רק בנושא התבנית הוא מכניס את סגנון החיים ואת אופן החשיבה והכל. אז איכשהו זה, זה די ברור לי שהתבנית, כשהוא מדבר על תבנית, אז הוא מדבר על, 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 על משהו קרוב לפחות למה שאנחנו ניסינו להגיד, אני חושב. זאת אומרת, משהו שהוא באמת איכשהו קשור למבנה פנימי, הוא גם אומר שהצורה... אה, רגע, נדמה לי שזה... הצורה כן יכולה להיות מושפעה מעמים אחרים, אבל התבנית לא.
זה
בהל. בהל הוא כתב את זה?
כן, לנסות את
הביטה היחודים שאתה נתת בהל, צורתך ולתבניתך. אה, זהו. זה עוד נקודה. אני חושב שזאת, זאת, אז אולי היינו צריכים גם לקרוא את זה, אני פשוט מדבר גם לאור זה. זאת אומרת, הצורה זה דבר שכן מושפע מימים אחרים, והתבנית לא. לכן אני חושב שמה שאני אמרתי זה נכון. זאת אומרת, כשרוצים ללמד אותי גרביטציה, אין שום בעיה, יכול לבוא בלגי, הודי או סיני, ללמד אותי את חוקי הגרביטציה ואת הפיזיקה ואת הביולוגיה או מה שלא יהיה, הכל בסדר, זאת אומרת, עולם המושגים הזה ניתן להעברה ממקום למקום, כל עולם מושגים. אבל את אותה הרגשה שמלווה אותי כשאני משתמש במושגים, זה פונקציה של התרבות שבתוכה אני חי, וזה קשה מאוד להעביר ולהשפיע ממקום למקום. זה משהו פנימי יותר לאותו עם שבתוכו זה נמצא. אז אני חושב שזה קצת מרמז גם כן על הכיוון ההוא, אני לא, לא יודע.
זה רק באמת, אני אומר, נגלה בחזון במות כבודה, אז מה הבא ניתון? אבל אני נגיד שיש כאילו איזשהו מקום, או איזשהו זמן, לא משנה שזה במלוא כבודות, זה כאילו, זה מצליח לנו באופן בלתי אמצעים, זה לא תמיד הצורה
של... כי זה הדבר עצמו פשוט, לכן. הצורה מאפיינת את הדבר, את התופעה. התופעה קיימת. במלוא כבודה, זה לא תלוי בשום דבר, זו תופעה. זה התופעה. עכשיו השאלה היא, מה היא אומרת לי כשאני מבין אותה? כשאני אומר, התופעה עצמה שהאבן נופלת, או תופעת הגרביטציה, זה דבר שקיים, הוא ברור, הוא לגמרי, כולם מבינים אותו. זה חד משמעי, השאלה מה אומר לי המושג, זה פונקציה של התרבות שלי, איך אני מבין, אני לא יודע, אני פשוט לא...
אז
למה אנחנו נהלים? אה?
מה
זה אחר? אלה שמובילים את החומר והופכים אותו לצורה, זאת אומרת, או מתרגמים אותו לצורה. זה ביטוי מטאפורי. שבעים פנים לתורה כנגד שבעים לשונות אומות העולם, מה שמובע בצורה ותבנית ספרותיות מיוחדות. בשורה התחתונה, לכל עם יש גם צורה וגם תבנית. זה קשור למה שאתה הערת קודם. אני חושב שבצורה הזו עובר דרך זה שהעם חי באיזשהו מקום, ובתבנית זה פונקציה של העם, זה לא, זה לא קשור לאיפה הוא חי. זה דבר שהוא יכול לקחת איתו גם.
זה אולי
נגיד, אם נגיד משהו
מלאכת,
באמת שכל האם יש את התשובה של החוכמה
הזאת,
אבל לכול התשובה לא תפיע. תשובה לא? אין לתפיסה מלאה של זה. לא, אין לתפיסה מלאה של זה.
זה
אילן. זה מוזר שאחר כך אפשר
ללמוד
מהתפוסה מלאכת. למה לא? מה שיש, לכן הוא אומר זה לקוי, אבל לקוי זה לא רק. לקוי זה ממש, יש חסרונות, גם דיברנו על זה פעם קודמת. יש נקודות שצריך לשאוב מסביב. יש נקודות נכונות, יש נקודות שאולי קיימות אפילו רק שם, בגלל כל מיני שכחות, מהיסטוריה, דיברנו על זה קצת. בסדר, אבל זה נקודות, זה עדיין לקוי, התמונה הכללית היא לקויה. אומר 70 פנים לתורה כנגד 70 לשונות אומות העולם. סתם ככה, מישהו מכם יודע אם לשון הקודש היא אחת מה-70?
לא,
המדרש יוצא את זה... שמה? פרעה בחר אותו 70 לשון, ואז יוצא את זה הכי קודש, והוא לא ידע. פרעה ידע 70 לשון, ולשון הקודש הרי הוא לא ידע. כנראה שלשון הקודש זה משהו נפרד. זאת אומרת, זו נקודה שטעיתי בה, כי 70 פנים לתורה, זאת אומרת 71 פנים לתורה, לא?
לא, זה...
זה יכול להיות
הסכמיות.
זאת אומרת?
זה
עצם הדבר,
זה לא
השפה
של
הדבר. ברור, אני גם חשדתי שזה ככה, אבל לא זכרתי ראייה, זה היה יפה. כי זה ברור שה-70 פנים לתורה זה 70 צורות שכל אחת היא באיזשהו מובן חלקית, לכן הצורות בחוץ לארץ לקויות. והדבר עצמו, הלשון הקודש זה הדבר עצמו, זה פשוט האוסף של כולם. האוסף של כולם לא כהרכבה השכונית. המיזוג של כולם, זה כולם ביחד, זה יותר מאשר אחד ועוד אחד ועוד אחד עד 70. ראינו משהו דומה לזה במערל, מי שהיה שם, הוא דיבר על 70 נפש שירדו למצרים. המערל מדבר על משמעות המושג 70, דיברנו על זה קצת שם. אמרנו ש70 זה בדרך לעם, זה כבר לא יחידים, אבל זה גם לא עם. זה רבים. אז דיברנו ש70 זה החלוקה של האחד ל70 סקטורים, שהם כל אחד מהם נפרד מחברו. 600 אלף זה תמיד המצב שבו היו עם ישראל כשהם יקראו עם, 600 אלף. אז 600 אלף זה מצב שבו כבר כל אחד מייצג איזשהו ערבוב שונה של ה-70 סקטורים האלה. נגיד זה יש לו 10% מהראשון, 2% מהשני, כן, בצורה נורא גסה. אבל איזשהו אוסף משקולות מתוך ה-70. לשני יש אוסף אחר של משקולות, אפשר לייצר אינסוף כאלה. כנראה שלא אינסוף, אלא 600 אלף. יש 600 אלף צורות ערבוב שונות, כן, משמעותיות. אבל זה כבר ערבובים שכל אחד קשור לשני. זה כבר לא סקטורים של רוחביים, מבינים? 70 הסקטורים כל אחד עומד לעצמו. זאת ההבנה במערב וכאן המקומות. 70 הסקטורים כל אחד עומד לעצמו. 600 אלף זה כבר שריג, זאת אומרת, כל אחד קשור לכולם, כי בכל אחד יש משהו מזה, משהו מזה, משהו מזה. לכן אף אחד לא מייצג פן אחד לבד, אבל כל אחד מייצג משהו ייחודי. זאת אומרת, שהתרכובת מכל הכוחות שיש בו זה דבר ייחודי. וזה נקרא עם. עד שלא הגיעו לשלב הזה, זה לא היה נקרא עם. זאת אומרת, כבר לא יחידים. כי יחידים זה כל אחד, זה אחד שכולל את הכל, זה נקרא יחיד. אברהם היה יחיד, יצחק, יעקב, כל אחד מאלה היה יחיד. כשהם מפורקים לסקטורים, הם מפורקים ל-70. לכל דבר יש כנראה 70 פנים בסיסיות. ככה יש 70 פנים בתורה, יש 70 אומות שכל אחת אחראית על פן בתורה, יש 70 לשונות בסיסיות שכל אחת אחראית, כל אחת שייכת לאומה, וכן על זה. 70 האספקטים הבסיסיים שכל אחד עומד לעצמו. 70 הקואורדינטות נקרא לזה, או משהו כזה. 70 האספקטים הבסיסיים שכל אחד עומד לעצמו. אחרי זה יש ערבובים שונים כבר. זאת יכולות להתפתח תרבויות שהן זה נשמש. זאת אומרת, זה קצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, וזה יותר תרבות ייחודית, ואחרת מכל ה-600 אלף האחרות. אותו דבר גם בקשרים הרוחניים, לא רק בתרבות. אז לשון הקודש היא באמת לא אחד מהסקטורים, זה האחד שהתפרק ל-70. זה לא המספר 71. זה האחד שהתפרק ל-70. זה קצת מציע, מה זה עוד, מה יש עוד 70? מה? 70 זקנים, נכון? זה מה שאני מציע להיזכר. גם ב-70 זקנים יש מחלוקת תנאים עם המופלא שעומד על גביהם הוא בתוך ה-70 או מחוץ ל-70. אז הגמרא אומרת שם. הגמרא אומרת שם. אז זה המחלוקת שם, האם המופלא הוא אחד מה-70 או שהוא על גביהם, כמו שאתה אומר. הפסיפה שהוא על גביהם בעצם אומרת שהוא שקול כנגד כולם, זאת אומרת, הוא האחד שהם הפירוט שלו. משה, זה בעצם, משה רבנו זה ודאי שזה ככה. משה רבנו עד אז הרי הוא עשה הכל. הוא היה האחד. החלוקה הראשונה של האחד זה חלוקה ל-70. ואז אחרי זה זה כבר נהיה מסתרג ומסתעף. אז 70 פנים לתורה כנגד 70 לשונות אומות העולם, זה 70 הפנים השונות. 70 הפנים של התורה, של, של, זאת אומרת, הפן של לשון הקודש של התורה, זה לא הפן ה-71, זה הפן שכולל את הכל, זאת אומרת, ה-70 הם סקטורים בתוכו. זה קצת קשור למה שהוא אומר למעלה, אולי בחוץ לארץ הצורה לקויה. זאת אומרת, יש דברים שתלויים במקומות שונים, ולכן זה לקוי. זה לקוי לא במובן שזה לא נכון, אלא זה לא מלא. לקוי, מה זה ליקוי? גם בלבנה, לקוי זה חסר. זה לא מלא, לא שזה... מה שיש הוא נכון, אבל הוא לא הכל. הכל זה פשוט הכל ביחד. יש נפקמין הגדולה לגבי מה שאנחנו עושים כל הזמן. זאת אומרת, אולי כן, זה לא פלורליזם, מה שאנחנו אומרים עכשיו. פלורליזם זה אומר שיש שתי אמיתות, אין שתי אמיתות, יש רק אחת. כל אחד, כל מקום שיש שתי אמיתות ושניהם צופים, סימן שכל אחד רק חצי אמת. זה לא פלורליזם. גישה אחרת ללא פלורליזם. אז גם כשאנחנו לומדים בעיון, אנחנו לומדים כל מיני שיטות, זה אומר כך, הוא אומר אחרת, ועוד פעמים עולה תהייה, בפרט לאור מה שאני נוהם לכם כל הזמן, וצריך לבנות איזושהי תמונת עולם מתוך הלימוד, ולנסות לשייף את הכלים שלנו, לדעת מה לדחות ומה לקרב, אבל אם אנחנו בעצם מסכימים להכל, אז מה, אז יש במשר הזבז, מה דחינו? כל אפשרי, יש את האפשרות הזאת, יש את זאת, יש את זאת, יש את זאת. התשובה היא שהאפשרות הנכונה הזאת, האפשרות שמבנית מזה שאתה לומד את כולם. זה שכולם נכונים, זה בגלל שזה באמת לא ויכוח אמיתי. כל אחד מייצג משהו מן האמת. עכשיו ברור שבמישור ההלכתי, אם הרמב"ם צודק אז ההלכה היא כך, אם הרשב"א צודק אז ההלכה היא כך. אבל כל הוויכוח ההלכתי נוצר, ועל זה אנחנו נראה בקטעים הבאים, כדי לבנות תמונת עולם. בתמונת עולם, שם כבר אין מה שהוא צודק, מה שהוא צודק. בתמונת עולם הוא כיסא פן והוא כיסא פן. אז לכן ההלכה היא אמצעית. המטרה היא תמונת העולם. ותמונת העולם דווקא צריך לדעת מה אמר הרשב"א ומה אמר הרמב"ם, ולברר טוב מה כל אחד אמר ומה הוא לא אמר. ככה אנחנו מבררים את כל אחת מ-70 הפנים. אחרי שבררנו טוב טוב את כל אחת מ-70 הפנים, אנחנו לוקחים את כולם ביחד ורואים מה יוצא.
זה לא
פסיקת
הלכה.
לא, פסיקת הלכה לא, נכון? שקראת הלכה הזו יש כל מיני תנאים רק כדי שלא תהיה תורה כשתי תורות במישור המעשי.
אחרי שקראת
זה, אני רבה להגיע. טוב, זה ניקוחים עתיקים, אני חושב שלא, אבל ניקוחים עתיקים כבר. אז לכן הראייה הזאת של זה ושל זה ושל זה, זה בסך הכל תפיסה של פנים שונות כל אחת לחוד, ולא צריך להיבהל מזה שאם ככה אז אנחנו בעצם לא דחינו כלום, הרי כל תהליך הבנייה העצמית זה לדחות דברים לא נכונים. כי אז שייפתי איזשהו פינה שהייתה אצלי קודם, זאת אומרת, יש משהו שחשבתי עליו, לא נכון, עכשיו הורדתי אותו, כך בונים. ואם אני לא מוריד כלום, אם אני תופס כולם, זה נכון, זה נכון, זה נכון, אז לא בניתי כלום, אני יוצא כמו שנכנסתי. אז מה, אז זה לא נכון, קודם כל, כמובן. בכל אחד אנחנו כן בונים אותו טוב ודוחים את הדברים במתנו, דברים טוב מה, אז מה הולך איתו ומה לא הולך איתו, אנחנו כן דוחים בתור זה הרבה דברים. גם בתוך הרב דוחים הרבה דברים. אבל עדיין יש שני כיוונים מרכזיים. אוקיי, שני הכיוונים האלה, כשמבינים את שניהם, הם יוצרים איזושהי הבנה חדשה אחרת, שהיא לא התחום של שתיהם, היא המיזוג של שתיהם. מה שם?
26.
בואו נעשה פה עוד משהו מהיר שקורא אותו אלף מהיר. הפילוסופיה הדתית היהודית מושפעת מהפילוסופיה הכללית בצורתה, אך לא בתבניתה. אם כי במשך הזמנים חלו בשינויים, נשארה תבניתה המיוחדת לה בכל תקופותיה ברציפותה, בסמיכותה לדורות הקודמים, ובהמשכה ממקורה הראשון. כי לפילוסופיה היהודית רציפות מיוחדת כדברי בעל תולדות הפילוסופיה היהודית. יש פה כמה רמזים אולי להבדל בין צורה לבין תבנית, רמזים שאולי קצת השתמשתי בהם קודם, אני לא בטוח שהשתמשתי נכון, אני הגזמתי, אבל... אנחנו מושפעים בצורה, אבל לא מושפעים בתבנית. אז אולי זה רמז להבדל מה זה צורה ומה זה תבנית. אני אנסה לחשוב במה אנחנו מושפעים ובמה אנחנו לא מושפעים. אני פשוט ככה הלכתי, לכן הצעתי קודם את מה שהצעתי. זאת אומרת, אנחנו מושפעים בעולם המושגים, נכון? זאת אומרת, הרמב״ם... שאהב הרבה מושגים מאריסטו, כל מיני, אנחנו לא רק הוא, הרבה מאיתנו שאוהבים מושגים מכל מיני מקומות. אנחנו מושפעים גם מצורות טיעון, מדברים, מכל מיני דברים שונים ומשונים, נכנסים, חודרים פנימה. אבל במה אנחנו לא מושפעים? זו השאלה. אז היה מקום לומר איזושהי חלוקה טכנית, יש אוסף מונחים שהוא ודאי ייחודי רק לנו, והוא גם לא מושפע. לולה, בתרוג, סוכה, צרה, כן, זאת אומרת שאמרנו קודם, לקורבנות אפילו, כן, לא. אבל כל מיני דברים שהם ייחודיים. אז יכול להיות אולי שזה מה שמתכוון תמיד, אני לא חושב, כי זה לא נשמע לי מהותית שונה מדברים אחרים. זאת אומרת, יש מושגים שהם רב שלנו ויש מושגים שהם לא שלנו. מה, למה זה צורה והוא תבנית? צורה ותבנית זה לזה את זה רואים ולהוא מאזינים, כן, זאת אומרת. אנחנו בראייה מושפעים, ובהאזנה אנחנו לא מושפעים. והסיבה לזה, אני חושב, כיוון ש... מה זה הראייה? אמרנו, זה ההיגיון היווני, ההיגיון המתמטי. זה בדיוק ההיגיון שמשפיע, נכון? זאת אומרת, כשאני אומר לך, אני מוכיח לך הוכחה, אז אני יכול להשפיע. זאת אומרת, כשאני מוכיח לך שיש גרביטציה, אני מוכיח לך משהו, אני יכול להשפיע עליך. אבל בלהבין מה אומר המושג גרביטציה, זה תלוי בעולם התרבותי שלי, בעולם ה... איך אני חי, בתוך מה אני חי. וזה מאוד קשה להשפיע, פה יש איזשהו ריתמוס פנימי של, של ישראל, ש, שקשה מאוד לחדור לתוכו. אז לכן חשבתי שאולי תבנית זה הדבר הבלתי מושפע הפנימי, התרבות הפנימית הזאת, והדבר המושפע, זה מה שנקרא צורה, זה איכשהו המושגים שאנחנו שואבים מהסביבה. נכון. אפשר לשכנע מישהו שהוא בין התרבות שלנו במשהו שמי.
אבל להפגיש אותו.
כן, כן, לא לשכנע בהוכחה, ברור. אבל אם יש הרי לשכנע משהו שמי, היינו יכולים לסגור את המוסד הזה. זאת אומרת, אנחנו, אחת המטרות זה כן לנסות להפגיש אחת השני עם הרגשות שמיות שלנו. אבל זה באמת מותנה בחיים באותו עולם. אנחנו נראה עוד מעט שלכן נועד כל קיום המצוות. כל קיום המצוות, כל המערכת הלכאורה מקובעת הזאת שמחייבת את כולנו איכשהו לאותן נורמות, נועדה כדי ליצור את אותן תבניות משותפות שבמסגרתם אנחנו נוכל לדבר. ובאמת מי שלא חי את הדבר הזה לא יעבור. עכשיו, תגידו, אז יש יווני שמתגייר, אז איך אפשר להעביר לו דברים כאלה? אם הוא מתגייר אז הוא מקיים את כל המצוות, ולכן חשובה מאוד קבלת מצוות. בזה הוא הופך ליהודי, כי אז אפשר להתחיל לדבר איתו. זה לא שמשכנעים אותו לפני שהוא יתגייר, עכשיו הוא ישתכנע, עכשיו הוא מתחיל לקיים מצוות, הוא הולך הפוך.
הוא עושה מעשי,
לקיים מצוות?
מצוות
זה לא
יתגייר,
זה לא...
מה?
הוא עושה את
המצוות,
זה
לא
יתגייר. יש, אי אפשר לעשות את המצוות. מצוות זה לא עושה את מעשים. קיום מצוות, אבל לא במשום האינטלקטואלי, קיום מצוות כפשוטו, כאבד. זאת אומרת, להרגיש שאתה מחויב בזה, להסתכל בשולחן ערוך, גם משנה ברורה מה אתה צריך לעשות, להרגיש חלק מהעניין הזה, ללכת איתנו עם אותו כסף פנימי. אז אפשר יהיה, להתחיל לדבר איתך. כי אז אתה כבר בעם הזה, אתה כבר לא יווני, נכון? היית יווני פעם. אז זה לא נקרא שישראל משפיעה על יוון. אלא חלק מיוון, עכשיו נקרא ישראל פשוט. זה לא שיוון ישתנה משהו כי ישראל משפיעה עליו, או ההפך. בסדר? זאת אומרת, זה אתה לא יכול להעביר למישהו שלא חי את זה. אם הוא חי את זה, אז הוא כבר אתה, אז, לא, אז אתה לא יכול להשפיע. זאת אומרת, לכן את התבנית אי אפשר להעביר. תבנית לא יכולה להיות משפיעה או מושפעת. אני אתן לכם אולי דוגמה שקשורה גם לפסקה הבאה ותהיה קשורה גם להמשך. לא, נשאיר את זה זה יהיה חשוב יותר לפסקה הבאה. לא נשאיר את זה נעצור פה. אני רוצה לדבר פשוט על מושגים שא' פה היה לי גם אי-בהירות אישית שלי, אבל זה מושגים קצת עדינים, אני מקווה שאנחנו לא מבזבזים את זמננו. זאת אומרת, זה נשמע לכם בסדר, לא... זה לא היה כתבו זמן היום, אני מקווה, אני פשוט רגע, אנחנו לא התקדמנו, אבל אני הרגע שזה מושגים שצריך איכשהו לנסות לתת לגביהם הרגשה, אני לא יודע לתאר אותם על הלוח, אז לכן צריך להעביר את זה בכל מיני צורות דרך כל מיני ניסיונות להעביר הרגשות. אני מקווה שאנחנו בני אותה תרבות, אז אנחנו יכולים.
הרב מרגיש שיש שיש לא יודע איך להצביע שיש משהו כזה באמת ברובד היותר, חוץ מהרובדים היותר שטחיים של שפה ודברים כאלה, מבחינת השכחות של קיום מצוות על...
השכחה עצומה, לדעתי. אנחנו נדבר על זה בקטעים הבאים. תלמוד גדול שמביא לי למעשה. משפט פרדוקסלי ידוע.